דרך חיים עם הרב חיים איידלס. ערב מבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון להלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. התוכנית הזו היא תוכנית שננסה יחד עמכם המאזינים 30 יום קודם החג למדים את הלכות החג, תקנתו של משה רבינו. אנחנו נמצאים כבר 30 יום קודם ימי הפסח, וננסה בתוכנית הזו, שלא נעלה במאזינים, ללמוד יחד מדיני הפסח ושאלות רבות שהצטברו על שולחננו מהחורף הארוך שעברנו, ננסה להשיב עליהם. נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים שולחים בצירוף שמהם. וכאמור, השידור הזה באופן חריג, בעזרת השם שבוע הבא נחזור למתכונת הרגילה, אנחנו לא נעלה מאזינים וננסה יחד להקיף דינים רבים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. נדבר מעט 30 יום קודם החג, חג הפסח, על דיני הגלת כלים. ישנו חילוק והבדל גדול מאוד בין בני ספרד לבין בני אשכנז בדיני הגלת כלים. צריך לדעת את הדינים הלכה למעשה. מרן השולחן ערוך בסימן תפנון א' סובר שהולכים אחרי רוב שימושו של הכלי. לדוגמה, כלי שמשתמשים בו בעיקר לקר, ולפעמים רחוקות משתמשים בו גם לחם, מספיק לשטוף את הכלי. נכון שהוא בלה מחם, אבל דינו ככלי ששימושו בצונן. די בשטיפה והוא כשר לפסח. דעת מרן הרמ"א שהולכים אחרי מיעוט תשמישו. לכן, תבנית אפייה מברזל, שמשתמשים בה תמיד עם הרבה נוזל. לפעמים רחוקות מניחים בדבר יבש לגמרי, שדינו בעצם כצלי. התבנית הזו, לדעת מרן השולחן ערוך, צריכה הגלה, מכיוון שמתייחסים אליה כדבר ששימושו בלח ודינו בהגלה. לדעת מרן הרמ"א, מכיוון שלפעמים, אפילו פעמים מועטות, אפילו פעם אחת, השתמשנו במאכל שהיה יבש והיה בו ממש מעט נוזל, ממילא היא נחשבת כצלי, וממילא צריך ללבן אותה ליבון קל אחר מיעוט תשמישו. ישנה טעות שהמחלוקת של מרן הרמ"א ומרן השולחן ערוך היא רק בכל השנה, בדיני בשר בחלב, ודיני טרפה וכדומה. מאכלות אסורות. צריך לדעת שהמחלוקת הזו היא גם בהלכות פסח. כפי שכותב בעל הכף החיים, הרמ"א מפנו, בפרשה הקודמת, פרשת צו ועוד, המחלוקת אחר רוב תשמישו או מיעוט תשמישו היא גם בהלכות פסח. מחלוקת נוספת בין מרנן פוסקי ספרד ופוסקי אשכנז. האם בכלל מותר לקחת כלים חלביים ולשנות אותם על ידי עגלה או ליבון לכלים בשריים, וכן להפך, לקחת כלים בשריים, ללבן אותם או להגיל אותם, ולהפוך אותם לכלים חלביים. החשש הוא מבלבול. לא זוכרים מה חלבי, מה בשרי, ומחשש בלבול יש תקנה שלא לשנות ממה שאנחנו ידענו עד היום. הפרי חדש, אחידה, ומרן היביע עומר בהרחבה עצומה בחלק ג' ביורה דעה, כותבים שמותר לכתחילה להפוך כלי בשרי לחלבי וכן להפך, אם הכלי הוא לא בן יומו. זאת אומרת, מחכים 24 שעות ומכשירים את הכלי. דעת המגן אברהם, הפרי מגדים, מרן המשנה ברורה ועוד מגדולי אשכנז, שאסור ליצור בלבול במטבח. כלי חלבי תמיד יישאר חלבי, כלי בשרי תמיד יישאר בשרי. הדברים נכונים. המחלוקת הזו בין גדולי ספרד לגדולי אשכנז במהלך כל השנה. בערב פסח, גם לדעת רבותינו אשכנזים, מותר לשנות את הכלים מכלי חמץ לכלי פסח. אין חשש בלבול. הרי מעכשיו הכלים מייחדים אותם לפסח. ממילא אין חשש. מותר לקחת כלים בשריים, להגעיל אותם, ללבן אותם, ולהפוך אותם כעת לפרווה, ומעכשיו השימוש שלהם בפסח יהיה לחלבי. אין חשש מבלבול, כולנו יודעים, זה כלי שמיועד לפסח עבור חלבי. כך כותב מרן המשנה ברורה. ניתן דוגמה נוספת לאתר לאשכנזים. אם קיבלנו מתנה, כלי משומש. לי אין חשש שאני אתבלבל, הכלי הזה הוא לא כלי מהבית שלי. הייעוד שהיה בבית האחר לא יגרום לי לבלבול בבית שלי. ואז מותר לי להגיהל את הכלי ולהשתמש בו למה שאני מבין, למה שאני רוצה בבית שלי. או אם עברה שנה שלמה ולא השתמשנו בכלי, שוב אין חשש שכעת אני אשנה את שימושו ואני אתבלבל, כי הרי שנה שלמה כבר לא השתמשתי בו. כך פוסק אמר שם והבאר משה. אבל בלי המקרים האלו שהדגשנו כעת, לאשכנזים אסור לשנות ייעוד של כלים, אלא כאמור בערב פסח. נסייג את הדברים, כל הדברים אמורים בכלי שהכשרתו בעגלה. כלי שהכשרתו בליבון, ישנם שטוענים שגם לבני אשכנז מותר לשנות ייעוד, אשר המלך ועוד. שואלים רבים, האם צריכים להגיל כלים חדשים מחשש שהחומר הברקה יש בו שומן מן החי? אתה מרים את הסיר, אתה רואה כעין גלנץ, כעין ברק על הכלי, האם החומר הזה שגורם להברקה דורש עגלה? האם יש בו שומן מן החי? דיברנו על כך בשנים עברו ונדגיש שוב השנה, הדברים לא נכונים, לא רלוונטיים עגלה. בדורנו אנו ישנו פיקוח מופלג על הכלים שלא ייכנס בהם שום שומן מן החי, לכן אין צורך להגעיל כלים חדשים, הם נקיים משומן מן החי, והברק, הגלנץ שאנחנו רואים זה מכל מיני חומרים כימיים שאין צורך להגעיל ולהוציא אותם. מרן החזון איש היה כן מורה להגעיל כלים חדשים, הוא עצמו אפילו חשש יותר והוא ליבן את הכלים. דודי זקני מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, ובעל הציץ אליעזר, היו מורים למלות מים, להרתיח ולתת למים לגלוש מחוץ לכלי לכלים חדשים. אבל שוב, מדובר על תקופה אחרת, על חששות אחרות שלא קיימות היום. אין צורך להגעיל כלים חדשים. אנחנו רואים בכל מיני ריכוזים, סיר גדול, יורה גדולה לכלים חדשים לעגלה, זה מיותר. הסחורה אגב שמגיעה לארץ, גם בנייר כסף וכדומה, אין בחשש בכלל משום ציפוי ודברים נוספים שמערבים. לגבי תבניות חד פעמי ונייר אלומיניום, אין צורך בקשרות, לא כל השנה, וגם לפסח זה רק חומרה יתרה. שוב, הברק של התבניות והנייר אלומיניום, אין חשש איסור וחמץ, שצריך להוסיף ולומר שהחום של התנור שמייצרים בו את התבניות והנייר כסף, הוא 2,000 מעלות. אם יש איזה דבר מה שם, לו יצויר שיש גם חומר כימי שחוששים מאיזושהי תערובת אם כי נפסלה מאכילת כלב, בוודאי שהוא נפח לאפר ואין בו ממשות. כך מרחיבים בעל המשנה הלכות, בעל המנחת יצחק, בעל הציץ אליעזר, מרן היביע עומר בחלק וב, ביורי דעה תשובה יוד, בשוט הרצבי מדודי זקני ביורי דעה, סימן קוף בהרחבה רבה, אין צורך בכל מה שהזכרנו בקשרות. נאמר אולי מספר כללים בדיני ליבון. כלים שמשתמשים בהם בחום האש עצמה, בלי מים, בלי רוטב, שיפודים, רשתות לצליה, סירי אפייה, תבניות שבתנור מחויבים בליבון קשה. עד שיצא מהם ניצוצות והם יהיו אדומים, או שתתקלף הקליפה החיצונית. כלים שמשתמשים בהם לטיגון או צליה עם קצת שמן, מוסיפים שמן, מוסיפים רוטב, לדוגמה מחבת, מחבת שמשתמשים בה תמיד במעט שמן, בהדגשה תמיד, בפרט לבני אשכנז שהולכים אחר מיעוט השמישו, מספיק ליבון קל. לוקחים את המחוות, מעבירים אותה על האש, על הגז הביתי, מכל צד. ההגדרה שאם נשים משהו דק כמו קיסם, החלק הדק שלו יישרף. לכן אפשר לעשות את זה גם בבית על גבי הקיריים. לגבי מחוות טפלון, במדי שנה בשנה מדגישים שהחומר שמונע את ההדבקה, שזה הסוד של מחוות טפלון, וכל הציפויים של הסירים היותר יוקרתיים שלא נדבק בהם מאומה, זה נעשה בחום עצום על אלפי מעלות. כדי ללבן אותה, הרי לא משתמשים בה עם שמן, ממילא היא מחויבת ליבון חמור, החום העצום שאנחנו נשתמש יערוס אותה. הוא יערוס את הזוויות, הוא לא יכול להיכנס אל הציפוי, הוא יכול להרוס את הזוויות, וממילא אדם יחוס על הכלי ולא ילבן כדבי. כך הורו לנו חז"ל, שאם יש חשש שקלקול, אדם לא יעשה את מלאכתו נאמנה. גם כאן לא נצליח להוציא את הפליטה, כי מה שנכנס פנימה אין דרך להוציא אותו החוצה. כל השנה יש מקום לבוא ולהקל, אבל בפסח לא מכשירים מחוות וסירי טפלון לפסח. קונים חדשים. כלים מזכוכית שכבשו בהם חמץ, שמו בפנים חמץ ממש למשך יותר מ-24 שעות. מי שמקל לשטוף אותם ולהשתמש לפסח, יש לו על מי להישען. גם אם הוא אשכנזי שמחמיר שכלי זכוכית בולעים כדעת מרן הרמ"א, אומר המגן אברהם בסימן תמ"ז, בכבישה אפשר להקל. הציבור מחמיר ומגעיל את הכלי זכוכית כאילו בישלו בהם ממש לבני אשכנז, ותבוא עליו ברכה. אבל מי שמקל אין למחות בידו, כי כבישה אין דינה כבישול. בתוך הרשימה שמפורטת בתורה בכלים, לא מוזכר כלי זכוכית. מוזכר כלי מתכת, כל הדברים שמעבירים באש, מה שמעבירים במים תעבירו במים. כלי זכוכית בכלל לא מוזכרים בתורה. ישנה מחלוקת גדולה אם להתייחס לכלי זכוכית ככלי מתכות, שאפשר להכשיר אותם בעגלה, אבל חובה להגיל אותם. או כדעת מרן השולחן ערוך שהכריע שכלי זכוכית הם אטומים, הם חלקים, הם לא בולים כלום, ככה פוסק המתז ביורה דעה. גם בערב פסח, אין אם בישלנו, אין אם כבשנו כפי שדיברנו לפני כן, שוטפים את הכלים ומותרים לשימוש בפסח. אפילו אם שמנו בפנים דברים רותחים, היא מותרת מיד לפסח. זו הכרעת רוב בניין של גדולי פוסקי ספרד, כמו שכותב השדה חמד, רבי חיים מדיני, בהרחבה עצומה, במערכה ה' מביא שקונים מגויים כלי זכוכית שהשתמשו בהם ליין נסך, שוטפים אותם ומשתמשים בהם מיד לכל שימוש. וככה מכריע כידוע מרן היביע עומר בחלק ד' ביורה דעה, שזו הנהגת בני ספרד. דעת פוסקי אשכנז כדעת מרן הרמ"א, שמכריע כדעת רבי יחיאל מפריז, שאי אפשר להכשיר אותם בכלל. דינם ככלי חרס, לא רק שהם בולעים, ההפך מדעת מרן הרמ"א, אלא הם בולעים באופן שאי אפשר להוציא אותם מידי דופיים, ואומר הדופן לא תפלוט גם על ידי העגלה את הבליה. יש הרבה מאשכנזים שכן מקילים כדעת החיי אדם, כדעת השער הציון, ששורים את הכלי זכוכית בתוך מים יממה רצופה, ואז מחליפים את המים ושוב שורים אותם. כך עושים 24 שעות כפול 3, ואומר 3 ימים מחליפים בין יום ליום את המים ששורים בתוך הכלים, והכלים מוכשרים לפסח. זו הקלה לדעת חלק מרבותינו אשכנזים, ורבים חלקו ואמרו כאמור שאין הכשרה לכלי זכוכית לבני אשכנז לפסח. לגבי כלי פיירקס, ישנה מחלוקת בין מרן היביע עומר שסובר שאין שום הבדל בין כלי זכוכית לכלי פיירקס. מיד אחרי השטיפה אפשר להשתמש לפסח. הרב אליהו, זכר צדיק לברכה הראשון לציון, סובר לאסור, כמו שאשכנזים אוסרים זכוכית כי היא נחשבת לכלי חרס, דעת הגאון הגדול הרב אליהו זכר צדיק לברכה, שכלי זכוכית מפיירקס הם כמו כלי חרס. וככה פסק מרן השבט הלוי. כדי להבין מעט את שורש המחלוקת בין גדולי עולם, צריך להבהיר שהתהליך של הפיירקס שמבודדים את חלקיקי המתכות שנמצאים בתוך זכוכית, לכן היא שונה מזכוכית. אם היא נשברת, היא לא נשברת לרסיסים. החומר המתכתי מחזיק את הזכוכית ומתרחב בחום. בפיירקס זה נשבר להמון חתיכות. ולכן יש מקום לבוא ולומר, כפי שאמרנו, את דעתו של הגאון הגדול הרב אליהו, הראשון לציון, מרן השבט הלוי, שהם נחשבים לכלי חרס. המחלוקת ביניהם לבין מרן היביע עומר היא לעניין פסח. שער השנה, גם לאשכנזים אפשר להכשיר פיירקס בעגלה, כפי שהיה מורה דודי זקוני מרן הרב אלישיב, ובהרחבה הציץ אליעזר והרב פרנק בהר צבי. כל המחלוקת שהזכרנו בכלי פיירקס, זו מחלוקת בפסח. בכל השנה כן אפשר להכשיר גם לבני אשכנז ועגלה. אנחנו חותמים את פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, בעזרת השם גם בשבועות הבאים, אנחנו נלמד את הלכות פסח, 30 יום קודם החג למדים בהלכות הפסח, אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, ומחילה ממאזינים שכבר מתדבקים על הדלתות, אנחנו היום מתייחסים לשאלות רבות ופורעים את החובות שלנו, בעזרת השם בשבוע הבא נעלה מאזינים בשידור חי ללא הכנה מוקדמת בהלכה ומנהג. נצא כעת להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים, שאלות רבות, וריכזנו שאלות בעניין קדושת הספרים. האם מבחן בתורה וגמרא צריך גניזה? בוודאי שזה צריך גניזה, מכיוון שיש שם דברי תורה ללא ספק. האם מותר להניח ספר על מיטה כשאני לא יושב עליה? בספר חסידים הוא כותב שאסור. להלכה פוסקים כדברי הבני יונה שכן מותר. הספר חסידים חושש לביזוי הספר לשים ספר על מיטה. מיטה נועדה לשכיבה, לא לשים עליה ספר קדוש. אבל הלכה כאמור אנחנו פוסקים כדעת הבני יונה שמותר. צריך להוסיף שלשבת על ארגז, שבתוך הארגז יש ספרים, נכון שאני לא יושב על הספרים, ויש פותח טפח ביני לבין הספרים כי הם לא צמודים למכסה של הארגז, בכל זאת אסור. זה גנאי לספרים שאדם יושב מעליהם. כך פוסק התז ביורה דעה סימן ריש פי ב'. האם זה נכון שלילד אסור לעבור מעל שולחן? שוב ספר חסידים כותב ששולחן שלומדים עליו אסור לילד לעבור מעליו, כי זה סכנה. שולחן מטבח שלא מיועד ללימוד, אין בזה שום מניע. נכון שהרבה נשים נזהרות לא להעביר ילד מעל שולחן, אלא מן הצד, זה רק בשולחן שמיועד גם ללימוד וגם לאכול, ומקורו קדוש מספר חסידים מרבי יהודה חסיד, אבל שולחן שנועד אך ורק לאכילה, אין בזה מניע. האם מותר להניח את הסידור בנרתיק התפילין כשהוא מתהפך מעל התפילין? האם צריך להקפיד שנח לא יהיה מעל תורה? תפילין, הקדושה שלהם חמורה מקדושה של סידור. יש בהם שמות קודש שנכתבו בטהרה. הסידור קדוש, אבל הוא מודפס, הוא לא נכתב בטהרה. לכן כותב החידה בספרו מחזיק ברכה, שוודאי שאסור לשים סידור מעל תפילין. צריך להיזהר בנרתיק של התפילין שהסידור יהיה מתחת ולא מעל. והרבה שוגים בדבר, הם מכניסים בתוך הנרתיק של התפילין את הסידור ומניחים אותו מעל. אפשר להניח אותו בצד, ואם כי כשהולכים הוא בעצם מעל, אבל הוא לא נמצא ממש מעל אלא לצד. לגבי החלק של שאלת השואל לגבי נח, ואומר נביאים וכתובים מעל תורה, כל האיסור שכותב מרן הרמ"א ביורה דעה ריש פי ב' היא רק בתנ"ך שנכתב בקלף ודיו. בתנ"ך שמודפס אין שום איסור להניח גם נח מעל חומש, כך כותב הערוך השולחן. האם יש מקור לכתוב שלום עם קו על הוו? הרמ"א כותב במפורש ביורה דעה סימן רשע עין וו, וגם השח שם כותב שהעולם לא נזהר בזה, וזו טעות, והוא מסיים בצריך עיון, כפי שפוסק מרן הרמ"א לכתוב שלום עם קו. כדאי וראוי להחמיר במכתב רגיל, לכתוב שלום, בלי המם בסוף. ככה דודי זקני, מרן הרב אלישיב, תמיד היה עושה מעל השין, קו. כמובן, זה רק שכותבים את השם. אבל אדם שכותב לחברו שלום וברכה, אין בזה מניעה. הוא לא מתכוון לשם הקודש ברוך הוא, אלא לאחל שלומות לקרוב שלו, לחבר שלו. אומר האגרות משה, במקרה דנן אין בזה בעיה. אבל אדם שמתחיל את המכתב וכותב את שמו, צריך מעל הוו לעשות מקב. האם שתי יודים זה נחשב לשם קדוש? שתי יודים זה לרמז שיש כאן שם קדוש שלא כתבו אותו. לכן פסק מרן הרמ"א שלצורך מותר למחוק. הבאנו לפני כן את דברי הצופנת פענח, שהוא סובר שקיצור משם השם נחשב לשם השם כדין חצי שם. לכן לדעת הרב מרוגוצ'וב, הרוגוצ'ובר הגדול, רבה של דווינסק, לכן לדעתו יוד זה קיצור משם הוויה. לפי דעתו שאם מקצרים שם זה נחשב לחצי שם, אז אם אדם כותב יוד וקו למעלה, בעצם התחלת לכתוב יוד קי וו קי, אז זה חלק מן השם והוא צריך קדושה וצריך גניזה. לכן צריך לכתוב דלת עם קו למעלה ולא יוד עם קו למעלה. מעבר לכך, הרדווז כותב בחלק א', שכל עוד שמרמזים בה לשם יתברך, יש בו קדושה. לפי דברי הרדווז, גם דלת עם קו למעלה זה נחשב לקודש. אנחנו מקילים בדבר שלא כדעת הרדווז, ולכן אנחנו לא כותבים יוד עם הקו למעלה, אלא דלת לדוגמה עם הקו למעלה, אבל בשתי יודים, מכיוון שזה מרמז שיש כאן שם קדוש שלא נכתב, פוסק השח שאם לא בצורך גדול צריך להחמיר ולא לכתוב שתי יודים, כי זה מרמז לשם השם. כל ההוצאות הישנות, מי שזוכר את סידור תיקון מאיר, אור מציון, סידורים שבעבר כתבו יוד יוד, זה נפח להיות לנחלת הכלל שזה שם השם וזה דורש גניזה. העיצה היא לכתוב יוד, מקב ויוד, ולהפריד בעצם מלכתחילה להפריד בין השמות. שואלים כאן, האם אדם שנקרא בשם מעללל, האם זה נגד הדין? זו שאלה שהמבית בחלק א' מתייחס אליה בהרחבה. המבית סובר שאסור לקרוא לילד בשם שכתוב בתורה לפני שנולד אדם אברהם אבינו עליו השלום. כל השמות שמוזכרים לפני לידתו שמו של אברהם, אסור לקרוא לילד בשם. לכן הוא כותב שאסור לקרוא לילד בשם נוח, עבר, שם, לילדה בשם צילה, נעמה. והוא כותב שם דברים קצת חמורים. דברים שמי שיקרא לילד שלו בשמות האלו, הילד הזה לא יהיה עמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. כך הוא כותב. אבל הברכי יוסף מהחידה והכנסת הגדולה חולקים עליו נחרצות ומוכיחים מרבי בנימין בר יפת שמופיע בגמרא. אם נאמר שזה רק היה השם של אבא שלו, הרי בגמרא מופיע גם עקביה בן מעללל, שהשואל שאל פה על שם מעללל, הנה עקביה בן מעללל, וזו הוכחה שאין מה לחשוש. לכן אין סיבה לחשש ולדאגה. רואים הרבה גדולי ישראל שנקראו בשמות שלפני אברהם אבינו עליו השלום. אגב, השם חווה או חיה זה לא קשור לסוגיה הזאת. אומר המבית, בזה מותר, כי היא הייתה אם כל חי. אז לדעתו חווה וחיה מותר, וכל הדיון זה מעבר לשמות של חווה וחיה. רציתי רק להעיר שההוכחות של מרן החידה והכנסת הגדולה זה רק משמות שניים. שמות ראשונים בתנאים והמוראים, נשמח לשמוע מהמאזינים, שמות שנכתבו לפני אדם הראשון, לפני אברהם אבינו, מחילה מאדם הראשון, כשם ראשון ולא כשם שני. כגבי בית הכנסת, ברצוני לשאול, התייחס לפקס. א', האם יש פדיון הבן, האם לא אומרים תחנון? שתיים, יש לנו בבית הכנסת בריתות של אנשים שלא שומרי תורה מצוות. הבריתות אחר הצהריים נעשות, האם זה גורם שלא נאמר תחנון בבוקר בשחרית או רק במנחה, והאם זה שהם לא מתפללים גם פותר במנחה מלומר תחנון. פדיון הבן לא פותר מלומר תחנון. מרן לא ציין את פדיון הבן כאחד הפותרים מאמירת תחנון בסימן קופלמד א'. לכן אומר המנחת יצחק, שאפילו במנחה שממש צמודה לפדיון הבן מחויבים באמירת תחנון. היו שחלקו עליו, אבל זו בפשטות הפסיקה. לגבי ברית מילה שפותר מאמירת תחנון, כמו שפסק במפורש מרן בסימן קוף למד א' בשם השיבולי הלקט, הפטור הוא בגלל שיש ברית בבית הכנסת. לא בגלל שהבעלי ברית מתפללים בבית הכנסת, כי בבית הכנסת היום יהיה ברית. האחרונים מוסיפים, מעבר לכך, שגם בבית הכנסת שמתפללים בעלי ברית, אפילו שהברית מילה לא תארך שם, בכל זאת הם פותרים בעצם הנוכחות שלהם את הציבור מלומר תחנון, זה רק שהם נמצאים. אבל בבית הכנסת שימולו שם, הפטור הוא לא בגלל שנמצאים בעלי הברית, אלא בגלל שימולו היום בבית הכנסת. המקום נהפך להיות למקום של שמחה. אדם שמל את בנו, ונמצא בבית כנסת בשחרית, והוא לא ימול בבית הכנסת הזה אחר הצהריים, לפני צהריים את בנו, הוא רק מתפלל שם, בכל זאת אומרים האחרונים הוא בעל ברית, הוא פותר את המניין בשחרית ומנחה מלומר תחנון. אבל העיקר של הפסיקה של מרן לפתור זה לא משום בעל הברית, אלא כאמור בגלל שהמקום יהיה בו ברית. לכן בית הכנסת שמלים שמה, אפילו אם הברית תהיה אחרי צהריים, אומר שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה, בכל אותו יום של הברית לא נאמר תחנון, אפילו אם בעלי הברית לא מתפללים ביחד איתנו. לכן הבית הכנסת של הגבאי ששואל את השאלה נפטר גם בשחרית וגם במנחה באמירת תחנון. לגבי אם הברית תהיה במניין ראשון, אז בעצם כל המניינים שאחרי מניין ראשון מחויבים בתחנון. כל מה שנדברנו זה שהברית צמודה לתפילה. אבל אם הברית תהיה במניין ראשון, לאחר המניין עושים את הברית, בעצם המקום נעשה בו ברית, אבל הברית הסתיימה. הבעלי ברית היו והם הלכו. כל המניינים שאחרי המניין ראשון הם מחויבים כן בתחנון. ככה פוסק מרן השבט הלוי בחלק ח'. מעבר לכך פוסק בעל השבט הלוי, שגם אלו שמתפללים במקביל בין מניין נוסף בחצר בית הכנסת, או במבואה, או בחדר אחר, אחרי זה כולם מתפללים הביתה. כולם מתפזרים מחילה הביתה. כולם מחויבים בתחנון. זה חידוש של בעל השבט הלוי, שבגלל שהם לא נשארים לברית אלא כולם מתפזרים הביתה, כולם מחויבים בתחנון. הסיבה בעצם לפתור בתחנון בברית מילה, היא לא משום כבוד בעל השמחה, אלא בגלל המצווה עצמה. מצוות מילה עושים אותה בשמחה. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. בנפילת הבאים יש וידוי על חטאים, וזה גורם לצער, זה מונע מהשמחה, לכן אנחנו פותרים. אבל שוב בהקבלה כפי שדיברנו. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, ואחריה שוב נשוב אליכם עם שאלות רבות שהצטברו.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. אנחנו ממשיכים הלאה בשאלות שהצטברו. האם מותר להשים בושם על הגוף בשבת? זו מחלוקת, האם יש איסור הולדת ריח בגוף או רק בבגד. להלכה מכריע מרן המשנה ברורה בסימן שכ"ב, שרק בבגד, להטיז על בגד בושם, יש איסור של הולדת ריח. כי אתה הולד את הריח שנתפס בבגד, אבל בגוף אין בעיה. לכן אפשר להקל. מדוע המחמיר תבוא עליו ברכה? כי דעת השולחן ערוך הרב בהלכות יום טוב, כן להחמיר כדעת המגן אברהם והטז לגבי שפיכת מים עם ריח על הידיים של הכהנים, כותב הטז והמגן אברהם להחמיר. אבל רבים כאמור חלקו וסברו שאין דין של הולדת ריח בגוף, לכן המקל יש לו על מי לסמוך. שאלה נוספת, בשבת שעברה, פקס, הייתי קונן ונסעתי לעניינים של פיקוח נפש, מרחק של עשרות קילומטר מביתי. האם היה מותר לי לחזור הביתה בשבת? מעיקר הדין, היה מותר לך. התירו סופן משום תחילתן. אם אתה תדע שאסור לך לחזור הביתה, אתה תחשוש, תתמאמה גם לנסוע בהלוך. לכן התירו לך גם לחזור כדי שתזדרז ולא תסתפק עם לנסוע. זה הכל חלק מהפיקוח נפש. כשאדם יודע שהוא נוסע והוא כעת נשאר במקום והוא לא יכול לחזור, אולי חלילה הוא ימצא קונן אחר, הוא ינסה דרך להתחמק, התירו סופן משום תחילתן. גם באיסורי תורה התירו סופן משום תחילתן. להתניע אוטו זה איסור תורה, התירו משום החשש שלא תלך. ככה פוסק מרן השבט הלוי על פי דברי מרן החתם סופר, ועוד שהתירו כאמור גם איסורי תורה. מרן הרב שלמה זלמן אוירבך יש לו תשובה ארוכה במנחת שלמה בשמירת שמת כהלכתה בפרק מם, והוא סובר שמתירים רק איסורי דרבנן, לא איסורי תורה. נהיגה בשבת היא עוברת על כמה וכמה האיסורי תורה. לכן להלכה למעשה, מי שמקל וחוזר לבד ברכב, כאמור יש לו על מי לסמוך, על דברי מרן החתם סופר שהוכיח מגמרה בעירובין שגם באיסורי תורה, אבל אם אפשרי שגוי יחזיר אותך, ודאי וודאי שעדיף. קיבלתי על עצמי לטבול לפני נשיאת כפיים. אני מאוד מצונן, האם אני יכול להתיר את הנדר? קודם כל, זה נדר גמור. נכון שלטבול לפני נשיאת כפיים, זה נאמר בכלל בחוץ לארץ, לפני ימים טובים, בחוץ לארץ הכהנים נושאים כפיים רק ברגלים, שם נאמר את עניין התפילה ולא כאן בארץ. בספר המקצועות מרבינו חננל, הוא מביא מהאמורה רבי יודן, לא הצלחתי בשום אופן למצוא את הספר עצמו, כולם מצטטים אותו, אבל זה אחד מן הקדמונים, הוא מביא מרבינו חננל, אחד מן הגאונים, בשם אמורה רבי יודן, שיש חומרות גדולות בעניין של טבילת כהן לפני נשיאת כפיים. שהוא צריך באופן כללי, כהן לטבול לפני נשיאת כפיים. הרייבד במסכת תמיד, בפרק זין כותב על הדברים שהמחמיר כדבריו מתברך. כהן שטובל לפני נשיאת כפיים, לאו דווקא בחוץ לארץ, לפני שהוא נושא את כפיו, תמיד מתברך. החתם סופר, הפרי מגדים, הפרי חדש, כתבו שמי שנוהג ככה הוא מן המתמיהים. אבל מכיוון שאתה כן נהגת כך, כותב על לקט הקמח שזה נדר לכל דבר. אם לא טבלת, אתה צריך לצאת מבית הכנסת לפני רצה. כאן, בשאלה שלך שאתה מצונן ומקורר, בוודאי שלא נדרת באופן שכזה, לכן מותר לך לעלות. אתה צריך לזכור שהקבלה שלך היא נדר לכל דבר, ויש לה מן הקדמונים להישען עליו, וגם אי אפשר להתיר אותה בגלל שזה נדרי מצווה. מה מברכים על דגנים עם חלב? דגנים שברכתם מזונות שנקראים קריות. זה מאוד מאוד תלוי בדעת האדם. יצא לי לשמוע בשידור תשובה נפלאה מהגאון הגדול, ידידינו המפורסם, הרב אופיר מלכה, שדן על כך בהרחבה, וההכרעה למעשה שזה תלוי בדעת האדם. יש אדם ששם חלב כדי שהדגן יהיה רק לח ורטוב. הוא לא רוצה לאכול את זה קשה, יבש, הוא רוצה ללחלח את זה. אז ודאי שמברכים רק ברכה אחת, בורא מיני מזונות. אבל אם האדם שם כמות גדולה של חלב, רואים שהוא רוצה גם ליהנות משתיית החלב, הוא רוצה לרוות, החלב גם מקבל טעם מהדגנים. במקרה שכזה הוא צריך לעשות שני ברכות, שהכל נהיה בדברו בנפרד על החלב. הדבר קצת קשה בעצם להגדרה. יש עיצה טובה. לקחת מהחלב כמה כפיות כדי לרוות, ואז ודאי שמברך שהכל נהיה בדברו, ורק אחר כך לאכול את הדגן ולברך עליו בורא מיני מזונות. או שיוכל את הדגן וברך בורא מיני מזונות, ולכוון לא לפתור את החלב, ולברך אחר כך על החלב בנפרד שהכל נהיה בדברו. כששתי העיצות האלו שנתנו הן מעשיות, כשיש הרבה חלב הוא שותה אותו מטבע הדברים בנפרד. אבל אם יש מעט חלב, וברור שהכוונה כדי ללחלח את הדגן, אסור לברך על המעט חלב, אלא רק בורא מיני מזונות על הדגנים. בהקשר לאותה שאלה, שאלה בהלכות ברכות, לגבי גרנולה, שיש בפנים צימוקים ואננס מיובש, האם צריך לברך עליהם בנפרד? השאלה הזו היא נחלקת לג' חלקים. ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, ושאלת השואל, ונבהר מה הכוונה. יש שתי סוגים של גרנולות. יש פתיתי שיבולת שואל, יש גרנולות שעוברים בישול ואחר כך כליה בחום, עליהם צריך לברך בורא מיני מזונות. הסוג הזה כמעט לא קיים בשוק למיטב ידיעתי. הסוג העיקרי שקיים בשוק זה גרנולה שעוברת רק כליה בחום. היא לא עוברת תהליך של בישול, היא עוברת רק כליה בחום. הברכה עליה היא בורא פרי האדמה. כעת צריך לדון אם בתוך הגרנולה יש צימוקים, שהברכה שלהם בורא פרי העץ, אננס, שהברכה בורא פרי האדמה. איך עלינו לדון? הרי מיעוט ממש בתוך הגרנולה. ואמרנו שהגרנולה צריך לברך עליה בורא פרי האדמה, כי לא עובר את תהליך של בישול. לכאורה, המעט הזה בטל בתערובת, וצריך לברך על הכל בורא פרי האדמה. ככה מכריע מרן המשנה ברורה בסימן ריש י' ב'. גם בסלט פירות מסתכלים מהרוב, וזה הקובע. אם יש הרבה תפוחים ותפוזים ומעט אננס בסלט פירות, נברך על הכל בורא פרי העץ, וכן להפך, הרוב קובע. כדי לצאת את דעת החיי האדם בכלל נון א', שסובר שאם כל מין ניכר ממש לעצמו, כמו צימוק בתוך גרנולה, כדאי להוציא אותו ולברך עליו בנפרד, אבל כאמור, זוהי חומרה. אחרת מרן המשנה ברורה שהרוב קובע, והחלב כאמור, אם הוא בכמות גדולה, צריך לברך עליו בפני עצמו, בכמות קטנה הוא תפל. אז כדי לצאת, מי שרוצה לצאת ידי ההכרעה של החיי האדם, יוציא את הצימוק בפני עצמו, ויברך עליו בורא פרי העץ. זה לגבי ברכה ראשונה, כשהסתפקתי האם לפי דעת מרן המשנה ברורה, אם נוציא את הצימוק ונברך עליו בורא פרי העץ, האם זו ברכה שאינה צריכה, כי אם הוא תפל אז הוא תפל. אתה מוציא אותה בפני עצמו ואתה מייחד אותו, כשבעצם כוונתך על העיקר ועל הרוב. אבל לכאורה, לא גורמים בכך ברכה שאינה צריכה גם לדעת מרן המשנה ברורה, בגלל שייחדת אותו. אני מסופק בדבר. זה לגבי ברכה ראשונה. דיברנו על ברכת הגרנולה, דיברנו איך להתייחס למיעוט. לגבי ברכה האחרונה, כמובן שמברכים בורא נפשות. הדייסות שבשריה הם נדבקים ויוצרים גוש, אפילו בלי בישול. לדוגמה קווקר, שזה פתיתים חצויים של שיבולת שואל. הברכה היא בורא מיני מזונות, וצריך להיזהר בדבר, מכיוון שנכון שלא בהכרח הם מגיעים לבישול, אבל עצם זה שהם נדבקים והם יוצרים גוש אחד, אפילו בלי בישול, ממילא ברכתם היא בורא מיני מזונות ולא בורא פרי האדמה. מרן רב שלמה זלמן אוירבך בחיר את הדבר שהציבור שוגה בדבר, כי יודע שמכיוון שהם עברו רק קליעה, הם חייבים רק לברכת בורא פרי האדמה, אבל מכיוון שהם בפועל הם נדבקים זה לזה, שזו התוצאה של בישול שיוצרת את האחדות ביניהם, והופכת אותם לגוש, צריך לברך עליהם בורא מיני מזונות. השלווה, שזה למעשה חיטה תפוחה, או מין צלחת כזו שהיא עשויה מחיטה שמטפחים אותה עם חום, נפכת להיות ממש כמו צלחת גדולה כזאת, הברכה היא בורא פרי האדמה. אך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ר"ח. כדאי לא לאכול שלווה בכמות שמצריכה ברכה אחרונה. מדוע? כי יש ספק על הברכה האחרונה. מי שכן אכל שיעור שמחייב ברכה אחרונה משלווה, אז כדי לצאת את כל הדעות צריך לברך ברכה אחרונה בורא נפשות. שאלה נוספת, האם מזוזה בתוך חדר שינה זה בעיה. היא צריכה להיות מכוסה בשתי כיסויים. זה נמצא בחדר שינה שנמצאים בתוך ממד שהמשקוף הוא בפנים, צריך לחסות אותה בשתי כיסויים. הכיסוי הניילון ששומר על הקלף לא נחשב לכיסוי, הוא בטל למזוזה. מאידך הזכוכית, אם היא הבית של המזוזה והיא מזכוכית, היא כן נחשבת לכיסוי, כמובן בתנאי שיש עוד כיסוי אטום חוץ מהזכוכית, ואז זה נחשב לשתי כיסויים. בשבת שעברה, העירו לי, שאם הגנב הסתובב בבית של השכן, היה מותר לי להזמין משטרה בטלפון. השאלה לא כתובה כדי ביי, משטרה אסור לך להזיק, כי אין כאן חשש של נפשות. הוא גונב ובורח. אתה צריך לרוץ לבית של השכן ולהבריח את הגנב, אבל משטרה להזיק זה אך ורק במקרה של פיקוח נפש. האם מותר למחוק קסטה, דיסק, דיסק אונקי וכל, יש כאן הרחבה עם חידושי תורה, מותר. זה לא נחשב לממשות, זה לא נחשב לכתב, כך כותב האגרות משה ויביע עומר, הם התייחסו לקסטה, היינו אך כל הכלים הטכנולוגיים שנמצאים עליהם, אותות חשמליים, זה לא נחשב לכתב. כמו שמביא השערים המצוינים בהלכה, מהרדווז, שכל שאינו בגדר כתיבה, אין בו קדושה. כותב האגרות משה שמכיוון שהדבר נראה מכוער, יש למחוק על ידי קטן, על ידי גוי וכדומה. אבל הלכה למעשה, אנחנו פוסקים שאין צורך על ידי גוי, על ידי קטן, גם שמות קודש. כותב מרן השבט הלוי, אפילו אם כתוב מהשמות שאינם נמחקים, זה לא נחשב לכתב וממילא מותר גם כן במחיקה. אנחנו חותמים את התוכנית, למדנו מלכות פסח, ענינו על שאלות רבות שהצטברו, לכן לא אלינו מאזינים ממכם הסליחה, בעזרת השם שבוע הבא נחזור לשגרה הברוכה. אנחנו רוצים להודות למפיק ולטכנאי המסורים, לכם המאזינים, ערב שבת שלום ובשורות טובות.